ערב טוב. כבר הזכרנו שבוע שעבר שאף על פי שסדרת השיעורים הזאת היא לא מנוסחת כמשהו מיוחד לספירת העומר או ללג בעומר, בכל אופן, ודאי שכל עניינה של ספירת העומר זה ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לנהוג כבוד זה בזה, ושלא תהיה עינינו צרה זה בזה, ובעולם המסע ומתן אין עולם כמו זה או אין מקום כמו זה שאינם של אנשים לפעמים היא צרה אחד בשני, ולכן אני חושב ששיעור לגבי התחרות המסחרית בהלכה, זה, אני חושב זה אף על פי שוב שאנחנו לא מגדירים את זה כשיעור לספירת העומר, אבל זה קשור מאוד מאוד לדברים שעליהם אנחנו צריכים לחשוב ולהעמיק בהם במהלך הימים של ספירת העומר ושל ל"ג בעומר. אז אנחנו קודם כל רוצים לדבר על היחס לתחרות בעולם המערבי, כלומר העולם שבסופו של דבר, אם נרצה או לא, אנחנו שרויים בתוכו. את ההגדרות האלה לקחתי, הבאתי פה מספר, מי שנתן לי זה אלן דנציג, דנציגר, אז הוא נתן לי, את הספר הזה, זה נקרא האתיקאי היהודי, אני יודע, אני מניח בעברית. ספר מאוד מאוד נחמד, מי שקורא אנגלית אני ממליץ לו לקרוא, זה עשוי ממין תורים קצרים, וזה עוסק בכל מיני שאלות שקשורות להלכה ומסחר, כתוב מאוד יפה, מאוד נגיש, בהחלט מומלץ, וכשהוא מסביר את ההבדל שבין היחס לתחרות אצלנו ולהבדיל בעולם הכללי, אז הוא מסביר הסבר שאני חשבתי שהוא מאוד מאוד יפה ורציתי להביא אותו לפניכם. אז העולם המערבי, הקפיטליזם אם תרצו, המערכת הכלכלית שבתוכה אנחנו חיים, מאמינה גדולה בתחרות חופשית. כמה שיותר תחרות, ככה יותר טוב. על מה הדבר הזה מתבסס? זה מתבסס בעצם על שלושה עקרונות שתומכים זה בזה. העיקרון הבסיסי והחשוב ביותר זה כמובן חירות הפרט. זאת אומרת, לי מותר לעשות כל דבר שאני רוצה, כל זמן שאני לא הולך אליך ונותן לך מכות או שורף לך את העסק, כל זמן שאני עושה בתוך שלי, זה שאתה, אנחנו עושים תחרות, אתה מפסיד, אין לזה שום משמעות. זה חלק מהחופש הבסיסי שלי, החירות שלי, לעשות כל מה שיעלה ברוחי, זה נקרא חופש העיסוק. וזה היסוד המוסרי בעצם שהתרבות הזאת בנויה עליו. בנוסף, ההנחה היא, ויש הרבה תיאוריות שנכתבו על זה, שהתחרות מובילה ליעילות כלכלית. כיוון שכשאנחנו מתחרים זה בזה, אז כל אחד מאיתנו רוצה לצמצם את העלויות ולמקסם את הרווחים ולמצוא את הטכנולוגיה הכי איכותית כדי לעשות את כל הדברים האלה, אז יוצא שנוצרת יעילות כלכלית. כאשר יש רק גוף אחד ואין לו מתחרים, אז נוצר איזשהו, זה עלול אפילו להגיע לידי שחיתות, אבל אפילו אם זה לא שחיתות, אבל נוצר הרבה בזבוז והרבה עצלות, וכולנו יודעים איך עובדים הארגונים שאין להם, אין בהם תחרות. ולכן בסופו של דבר, המסקנה של זה, או העיקרון השלישי, הוא עיקרון תועלת הרוב. לצרכן טוב שתהיה תחרות. אפילו אם כתוצאה מהתחרות חלק מהחברות יסגרו, העובדים יפוטרו, אבל כשאתה מסתכל על השוק כשוק כללי, אז התחרות החופשית, כמה שיותר פתוחה, כמה שיותר חופשית, מביאה לצמיחה של השוק, להטבה ללקוחות, המחירים יורדים, המוצרים משתפרים. כמובן, אנחנו עכשיו הכללנו הרבה דברים ויש הרבה הרבה מה לפרט, אבל במבט כללי, בדרך כלל, זה התפיסה הכללית. מה העמדה היהודית, העמדה ההלכתית לגבי הדבר הזה? אני צריך לדעת שהעמדה ההלכתית היא הרבה יותר, נגיד, מסתייגת או מורכבת לגבי התחרות. עכשיו צריך להבין משהו. השיעור הקודם היה שיעור נחמד. מה זאת אומרת נחמד? מה דיברנו בשיעור הקודם? אמרנו, תשמעו, צריך אדם להיות נאמן, צריך להיות אמין, בעסקים צריך להיות נחמד. עכשיו, זה דברים שהם לא היה להם מחלוקת. כולם, רוב האנשים, יש מעט מאוד אנשים שהם אומרים, אני בעסקים לא נחמד, אני מתנהג באופן מנוול ורק מחפש איך לנצל את האחר. רוב האנשים לא מדברים ככה ולא מתנהגים ככה. בין אם הם יהודים או לא יהודים, או דתיים או לא דתיים, אנשים בדרך כלל, רובנו שואפים להיות אנשים נחמדים, גם בהתנהלות העסקית שלנו. ולכן, מה שאמרנו בשבוע שעבר, שוב, הוא היה נחמד, אבל הוא לא באמת אמר איזה משהו שמתנגש לנו עם תפיסות רגילות. השיעור היום, אני חושב, נראה לי, אולי אני טועה, אבל אני חושב שאצל הרבה אנשים, אז יכול להיות שהוא יערער כמה ממוסכמות היסוד שעליהם אנחנו, אותם אנחנו דרך כלל קוראים בעיתונות, או עליהם אנחנו שומעים ברדיו, או שגדלנו איתם, ולכן אני, היום זה יהיה יותר מסובך, אבל כמובן אני מקווה שבדוגמאות שאנחנו ניתן, אנחנו מייצגים את הקול של ההלכה ושל היהדות, והדבר הזה אני חושב יכול לתת לנו הרבה הפנמה והבנה ותובנות לאיפה אנחנו צריכים לשאוף גם בחיים הפרטיים שלנו וגם כמדינה וכחברה. אז כאמור, בניגוד לתפיסה הפשוטה, שוב, אם מותר להכליל באופן כל כך גס, אבל התפיסה הקפיטליסטית הפשוטה, שתחרות בגדול זה דבר טוב. זה טוב מבחינה מוסרית, כי כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וזה טוב מבחינה תועלתנית, בגלל שהצרכן בסוף מרוויח. ההלכה יש לה סיוג הרבה יותר גדול. מצד אחד, ההלכה בהחלט מכירה בתועלת הפרקטית, המעשית של התחרות. כמו שאנחנו יודעים, המאמרה של חז"ל המפורסמת, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם אני רואה את החבר שלי יושב לידי בישיבה, ואני רואה איך הוא לומד ולומד בהתמדה, והוא צומח וגדל, אני מסתכל עליו ואני אומר, תשמעו, הוא קילומטרז שלו הולך וגדל ואני מדלדל מאחורה. אז זה כמובן מעודד אותי, יש פה איזה מימד תחרותי מסוים, והוא מעודד אותי ללמוד. אחד מהתחושות החזקות שהיו לי בשנה הראשונה כשהגעתי לישיבה, שבה אני זכיתי ללמוד, עכשיו קצת זכיתי ללמד, אז הגעתי מאיזה תיכון, ובסך הכל חשבתי על עצמי דברים די טובים, אני מניח כמו כל בחור בן 18 בריא, חושב על עצמו דברים טובים, וחשבתי שאני די בסדר. והגעתי לישיבה, ועכשיו אתה מגיע למקום שבו מגיעים האנשים הטובים ביותר מכל רחבי הארץ, אז אתה מוצא את עצמך פתאום, כל מיני דברים שחשבת על עצמך, אתה צריך לעשות, איך אני אגיד את זה, קיול מחדש של הכלי הערכה שלך. והיה שם עוד בחור, וגם כשהגענו הוא כבר ידע יותר ממני באופן מאוד משמעותי. אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, הנה אני אשב ואני אלמד, ולאט לאט, אני לא ניסחתי את זה לעצמי ככה, אבל באחורה של הראש שלי אמרתי, לא, לאט לאט נסגור את הפערים. ואחרי כמה חודשים הבנתי שלא רק שהוא ידע יותר ממני כשהגענו, אלא שהפערים רק גדלו במהלך החצי שנה האחרונה. עכשיו, הדבר הזה הוא סוג של גישה תחרותית, לפחות חלקנו אני מאמין שזה נולדים עם זה, אולי כולנו נולדים עם זה. אנחנו מסתכלים על האחרים ואנחנו מודדים את עצמנו לפי המצב של האנשים האחרים, ובסך הכל הדבר הזה הוא עובד, אין מה להגיד, הדבר הזה הוא עובד. ליצור גישה תחרותית, יש בזה תועלת, זה מקדם את האנשים, זה גורם להם לעבוד יותר קשה, זה נכון בלימוד תורה, זה נכון בעולם העסקים, זה נכון בכל, כמעט בכל מציאות שהיא. אז מהבחינה הזאת אפשר להגיד, בהחלט ההלכה, היהדות, מכירה בחשיבות של התחרות. אבל מצד שני, על אותה קנאה, שעליה אנחנו אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, רבי אליעזר הכפר, ממסכת אבות, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זאת אומרת, מצד אחד הקנאה זה דבר שיכול להוביל לתוצאות חיוביות, אבל מצד שני הקנאה זו מידה מגונה. הרצון להשיג את מה שיש לחברו, זה אחת מהדיברות, מעשרת הדיברות, הדיבר העשירי, האיסור לחמוד את מה שיש לרעך. עכשיו נכון, האיסור לחמוד זה כשאני חומד משהו ספציפי שיש לו. כאן אני לא חומד משהו ספציפי שיש לו, אני רק רוצה להרוויח יותר כסף. אז בהגדרה הפורמלית אתה לא עובר על האיסור שלא תחמוד. אבל בתנועה הנפשית, בעמדה הרוחנית שבה זה מביא אותך, זה מביא אותך לשקיעה במקום בשאלה איך אני מתעלה ואיך אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מביא אותך לשקיעה לתוך עולם חומרי יותר, לתוך עולם של השוואות עם אחרים, זה מביא אותך לידי מעשים שהם הרבה פעמים לא טובים בשבילך. ולכן, מצד אחד, ההלכה מכירה בחשיבות של התחרות, גם בעולם התורני, אבל אנחנו נראה, גם בעולם הכללי, הכלכלי, ההלכה מכירה בחשיבות של התחרות, עד כדי כך שההלכה כבר לפני 2000 שנה אסרה קרטלים. זאת אומרת, אם יש כמה סוחרים שאומרים, אנחנו נקבע מחיר מינימום ולא נתחרה, כולנו ניתן את אותו מחיר. ההלכה אומרת, אסור לסוחרים לעשות את זה, הם חייבים לקבל אישור מהמועצה העירונית או הרב המקומי, תלוי בדיוק בסוג השלטון שיש באותו מקום, אבל זה דבר מאוד מאוד מודרני כביכול, האיסור על קרטלים. אבל הדבר הזה נמצא בהלכה במסכת בבא בתרא כבר לפני 2000 שנה. כלומר, הבינו בהחלט את החשיבות של התחרות, אבל מצד שני חששו ממנה מאוד. כי הבינו שהתחרות זה מידה מגונה. צריך להשתמש בה באופן מאוד 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 זהיר. ולכן בניגוד לתפיסה המערבית הקלאסית, היסודית, שבאמרה כן, בוא נעודד תחרות. כי התחרות תגרום לכל הדברים הטובים שראינו מקודם. הגישה של ההלכה אומרת, אנחנו מתירים תחרות, אבל עם הרבה מאוד סייגים והגבלות שנועדו לדאוג לזה שהקנאה הזאת היא רק תהיה המעט תבלין, כמו בתבשיל אתה מוסיף לו קצת מלח, זה משפר את הטעם. אבל אם אתה מוסיף יותר מדי מלח, אתה גורם לחורבן. אז זה בעצם העמדה ההלכתית. ההלכה מכירה בתועלת הכלכלית של התחרות, אבל חוששת ולכן גם מסייגת בגלל ההשלכות המוסריות שלה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בחצי שעה הקרובה, אני רוצה לעבור איתכם על 5 או 6 דוגמאות של תחרות כלכלית, ההכרה של ההלכה והעידוד לתחרות, ומצד שני, המגבלות שההלכה שמה, הרבה פעמים זה יהיה דבר, אנחנו נסתכל, נגיד, מה פתאום, שוק חופשי, תן לאנשים לעשות מה שהם רוצים, אבל ההלכה לא חושבת כך, מהסיבות שאמרנו הרגע. ואנחנו נעבור דוגמה. עכשיו, מטבע הדברים, לא נוכל להיכנס לפרטים של כל עניין. אם הייתי רוצה להיכנס לפרטים של כל שאלה, לא היינו יכולים לעבור על 5-6 דוגמאות, היינו צריכים להסתכל רק בדוגמה אחת, כי כל דבר, יש בו המון חשבונות. וכתבו עליו הרבה. אז אנחנו נסתכל על העקרונות מלמעלה, נעלה שאלות למחשבה, לא נגיד דברים מוחלטים. מי שרוצה שאלה פרקטית בפועל, צריך לבוא להתייעץ אחר כך, ואז רואים את הפרטים בכל עניין. אז עכשיו אנחנו לא נפסוק הלכה. תדעו לכם, באופן כללי, הרבה יותר מסובך לפסוק במה שנקרא חושן משפט, כלומר בענייני כלכלה, מאשר במה שנקרא יורדיה, למשל בכפית חלבית שנפלה לתוך סיר בשרי. כפית חלבית עם סיר בשרי, יש כמה כללים, אתה יכול ללמוד את הכללים האלה ואתה יכול לפסוק יחסי, גם שם יש תמיד קצת סיבוכים, אבל יחסית הפסיקה היא הרבה יותר פשוטה. בעניינים כלכליים, כל תזוזה קטנה יכולה לשנות את הפסק מקצה לקצה. ולכן זה הרבה יותר מורכב. אז אני מדגיש שאנחנו לא באים פה לפסוק הלכות סופיות, אלא רק להאיר לתשומת ליבנו כמה מאפיינים של ההלכה. קודם כל, אולי זה יעורר חלק מאיתנו לחשוב בתוך החיים הפרקטיים שלנו, מה אולי אנחנו צריכים לשנות ולתקן. אבל חוץ מזה, גם ללמוד על הגישה ההלכתית בכלל לעניין של התחרות המסחרית. כן. בוא ננסה. אנחנו לא חוזרים אחורה, אנחנו רק מסתכלים קדימה. כן. לתרבותי, כן.
עוד אחד, קדימה, הצד הימני, לפחות בתפיסה הפשוטה שלי, הצד הימני זה עולם הרוחני. לכן כתוב קנאת סופרים, ולא כתוב קנאת סוחרים.
כן.
הצד השמאלי זה עולם החומר.
הסופרים סופרים את הכסף.
הצד השמאלי זה עולם החומר. לכן לכאורה, אם זה ככה, אם אתה מקבל את הגישה הזאת, אז אין סתירה בין
הדברים. אז נגיד אולי בעולם הכלכלי צריכה לא להיות תחרות בכלל. לא, זה אומר, לפי זה.
לא, אבל הצד השמאלי, גם כשהוא מדבר על העם החומרי, מדבר לאדם הפרטי, ואומר לו כדי שתהיה ענב, צנוע, ותפיסת עולם, הוא לא, אתה מבין, במישור המידות, לא במישור, איך אתה מתנהל במידות.
כן, אז אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, ש... כן,
סליחה. התלמידים של העובדה, שהתלמידים של רבי עקיבא נהגו כמו הצד השמאלי, וזה העולם המוחלי, זה לא העולם הכלכלי שמשמור.
אוקיי, זה גם דוגמה. אז אנחנו נראה בהמשך, שההלכה ישמה את העיקרון הזה גם בדברים שהם כלכליים. נראה כמה דוגמאות, גם בדברים מעשיים. ומצד שני, כמו שנאמר כאן, הקנאה, התאווה והכבוד עלולים בהחלט לפגוע גם בעולם, הרוחני. אם כי, שוב, הדברים מאוד מורכבים. אנחנו לא, בעזרת השם, פעם אחרת נדבר על מצוות לימוד תורה. על המוטיבציות הנכונות ללמוד תורה. הרי אנחנו יודעים שיש פה איזשהו דבר מאוד מורכב, כי מצד אחד תורה צריך ללמוד, לשמה. צריך לעשות האמת מפני שהיא אמת. אבל מצד שני, כתוב שמי שלומד שלא לשמה, אל תזרוק אותו מהשיעור. למה? כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. כלומר, גם אדם בא לצורך כבוד ללמוד תורה, אבל בסוף הוא יגיע לשמה. מצד שני, מי שלומד שלא לשמה והוא נשאר בשלא לשמה, כתוב עליו דברים מאוד קשים. אז יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. אני לא יודע אם אפשר לעשות כזה, מה שנקרא בגמרא, סכין החריפה, כן? לחלק באופן כל כך חד בין העולם הרוחני לבין העולם המעשי. יש שאריות לכאן ולכאן. אבל זה נכון בהחלט שזה חלק מהשאלה. אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לדבר על כמה דוגמאות שקשורות לתחרות מסחרית. האם בכלל מותר להתחרות? בוא נתחיל בשאלה הזאת. יש פה בתל מונד ספר. ספר, אנשים הולכים אליו, מסתפרים. אני גר פה בתל מונד גם. ומחר אני מחליט שאני רוצה השלמת הכנסה מהצד, לא מספיק לי להיות רב, אני רוצה גם להיות ספר. האם מותר לי לפתוח מספרה שתתחרה במספרה הקיימת? עכשיו שוב, אתה תשאל כמובן כל אדם פה מהרחוב, ויגיד לך בטח כמה שיותר, שיפתחו כולם מספרות. לא, גם, למה? בקניון, תלך לקניון, תראה חמש שכונות נעליים, אחת ליד השנייה, נכון? ואנשים הפוך, הם אוהבים את זה. לא, לא יודע, לא תמיד. נכון, יש תחנות דלק, הנה פה בכניסה לתל מונד, יש לנו תחנה של, איך הם נקראים, שכחתי את השם שלהם. נכון, זה של עוד אחד שם, סדש, והם אחת ליד השנייה, ויש להם שלטים ענקיים עם המחיר שלהם, וברור לכולכם שאם יום אחד יסגרו את אחת מהתחנות, אז אף אחד הרי לא עושה פה צדקה, אז יסגרו את אחת מהתחנות, המחירים יעלו. נכון? אז זאת אומרת, ברור של הצרכן, וככה העולם המערבי עובד. בטח כמה שיותר תחרות, יותר טוב, המחירים יורדים. אמר רב הונא, זה גמרא ממסכת בבא בתרא, דף כ"א עמוד ב'. אמר רב הונא, היי בר מבואה, דאוקי ריחיה. יש לנו מישהו ברחוב, אבל רחוב פה זה מבואה, זה משהו יותר גדול קצת. אז הוא, יש מרכז מסחרי. הוא פותח במרכז המסחרי ריחיים. זאת אומרת, אנשים מגיעים אליו עם חיטים, והוא תוכן להם את זה לקמח. ואתה בר מבוא החברי, וכמו כי גבי, מגיע השכן שלו במרכז המסחרי, ואומר לו, גם אני רוצה לפתוח פה פיצה, גם אני רוצה לעשות פה ריחיים. אומר רב הונא, דינא הוא דמעכב ילווה. אז האדם הראשון שפתח את החנות ריחיים יכול להגיד לו, אני לא מרשה לך לפתוח. יש לי מונופול פה על האזור הזה, ואפשר לדון מה בתנאי החיים המודרניים שלנו, מה זה נקרא בר מבוא, אבל יש לי מונופול על הריחיים, ואסור לך לפתוח כאן. ורב הונא אומר, זה לגיטימי שהוא יעכב אותו מלפתוח. שאמר לו, כפסקת לי לחיותי, אתה הורס לי את הפרנסה, את החיות שלי, אתה הורס לי את הפרנסה. כך אומר רב הונא. אבל, תכף נראה, הדברים לא מוסכמים. זה כמובן גישה קיצונית ביותר. המשמעויות שלה, התוצאות שלה, יכולות להיות שבכפרים קטנים, באמת אם אדם פתח מספרה, אז גמרנו, אף אחד אחר לא יכול לפתוח מספרה. ולכן הגמרא אומרת, מי טבעי, עושה אדם חנות בצד חנותו של חברו. כלומר, יש לנו מקור אחר שממנו אומרים שמותר לי לפתוח מקולת ליד המקולת של השכן שלי. מרחץ בצד מרחצו של חברו, ואינו יכול למחות בידו. השני לא יכול למחות, מפני שיכול לומר לו, אתה עושה בתוך שלך, אני עושה בתוך שלי. זה ממש הדיון שלנו. האם אני יכול להגיד, תשמע, אני עושה מה שאני עושה, ומה שיקרה איתך זה עניינך, או שלי בתור הפותח השני יש מחויבות לא לפגוע בבעל העסק הראשון. מה ההלכה? עכשיו כמובן, כמו שאמרתי, אני הודיתי מראש, יש פה המון מה לדבר, בקלות אפשר להעביר על הנושא הזה, לא שיעור אחד, שלושה, ארבעה שיעורים ממש בקלות. אבל אנחנו פה מקצרים, רק נותנים את הטעם. אז אני מדלג ישר להלכה, שולחן ערוך. כך פוסק השולחן ערוך, הייתה שם מרחץ או חנות או ריחיים, ובא חברו ועשה מרחץ אחרת כנגדו, אינו יכול למונעו ולומר לו, אתה פוסק חיי. זאת אומרת, השולחן ערוך פסק כמו הדעה השנייה. מותר, תחרות כלכלית מותרת. אבל, גר ממדינה אחרת, שבא לעשות חנות בצד חנותו של זה, יש להם למונעו. אם היה נותן עמהם מנת המלך, אינם יכולים למונו. נקודה מאוד חשובה. מה קורה אם יש תחרות, אבל המתחרה שלי הוא לא משלם מיסים פה בארץ? אני משלם מיסים פה בארץ, יש לי, אני צריך לשלם לעובדים שלי מס הכנסה, אז יש מס הכנסה גבוה, יש ביטוח לאומי גבוה. המתחרה שלי הוא מייצר בסין. הוא לא משלם מיסים, הוא לא משלם את כל הדברים, והוא מתחרה בי. כמובן שברגע שהוא מייבא משם, אז המחירים של המוצרים יכולים להיות הרבה יותר זולים. אומר השולחן ערוך, אני יכול למחות שהוא לא ימכור. אם הוא רוצה למכור, פה אין בעיה, אני לא יכול למנוע ממך להתחרות בי. אבל אם אתה מתחרה בי, אתה צריך לשלם את אותם מיסים שאני משלם. אם אתה רוצה להתחרות פה בארץ, אם אתה רוצה למכור בסין, תמכור בסין. אבל אם אתה רוצה למכור פה בארץ, לא ייתכן שאתה לא תשלם את המיסים, מה שנקרא מנת המלך, של פה בארץ. זה דבר שבשבילנו הוא לא דבר הנשמע כמעט. נכון? פה זה מאוד מקובל. אנחנו מזמינים, ובאחד בשנים האחרונות, שיש את כל העניין של ההזמנות, באינטרנט וכו', אז כולם מתחרים עם כולם. אבל ההלכה היא שאם אתה רוצה לפתוח פה חנות, אז אתה צריך לשלם את אותם המיסים שאני משלם. לא הוגן שאני אהיה פה ואני אשלם ואני אשלם לחברה, ולעומת זאת אתה בעצם מגיע, או חלק מהחברות, המטה שלך הוא באירלנד בכלל, כי שם זה יותר בזול, או כל חברה והתרגילים באיי מלטה, או כל מקום ולפי המקלטי מס שהם מתכננים, ובעצם התחרות היא תחרות שהיא לחלוטין לא הוגנת. עוד נקודה, אומר הפתחי תשובה, ובספר מסת בנימין כתב, שיכן שבא השני לדחות הראשון לגמרי, ולבטל אותו ממחייתו, כי עניין החנות והארנדה, תכף נסביר מה זה, שאין רשות אלא לאחד מבני העיר, ובא השני והשיג גבול הראשון ודוחה אותו לגמרי, כולי אלמה מודים, כולם מודים, דמצי, שיכול לעכב. אומר הפתחי תשובה, עוד רעיון מאוד מעניין. אומר דבר כזה, להתחרות, נכון, פסקנו להלכה שאפשר להתחרות. אבל אם הכניסה שלך לשוק, זה אומר שהשני נמחק, נמחק, לא יהיה קיים. למה? כי הוא איזה מקולת שכונתית, אתה עכשיו פותח פה איזה סופר ענק, ואנחנו כולנו מכירים את הדינמיקה של הדברים האלה, כולנו ראינו את זה בסך הכל קרה לפני 20-30 שנה, לפני 30 שנה בכל מקום, נכון, היה מקולת שכונתית, התחילו לפתוח את כל הסופרים הענקיים האלה, וכל המקולות האלה, מה קרה להם? הם כולם נסגרו, הם לא יכלו להתחרות, כי היתרון של הגודל הוא כמובן יתרון שקשה מאוד להתחרות בו, מול המשווקים, מול הזה, היה להם יתרונות שאי אפשר היה לעמוד בהם, והכל נסגר. אומר הפתחי תשובה, במקרה כזה, אסור לך לפתוח. הדוגמה שהוא נותן זה ארנדה. אני אסביר בקצרה מה זה ארנדה. ארנדה זה היה סידור שהיה מקובל במזרח אירופה. האציל, בדרך כלל האציל הפולני, כן? אז הוא היה נותן בעצם לאחד מהיהודים, בדרך כלל זה היה יהודים, אז אחד מהיהודים היה סוחר את הבית מרזח. הבית מרזח היה שייך לאציל הפולני. אז היית משלם איזה סכום בשנה, ומזה היית מתפרנס. הרבה יהודים התפרנסו מלמכור יש לגויים. זה היה עבודה. עכשיו, בעצם זה היה עובד שאני סוחר את הזכויות למכור יש בכל הכפר והגלילות שלו. ואני משלם 100 רובל. אם יבוא יהודי אחר וייתן 150 רובל, אז זה לא יהיה תחרות, אלא הוא פשוט יקנה את הזכויות מהאציל הזה, ואני ימות מרעב. אז במקרה כזה אסור לך להתחרות בו. לך תמצא איזה אציל פולני אחר. עכשיו עוד הפעם, בעולם שלנו, מה זאת אומרת? הפוך. אם לי יש אפשרות לפתוח את העסק באופן שלגמרי יעיף את המתחרה שלי מהשוק, עוד יותר טוב. לא יהיה אפילו תחרות.
אם יכול, כל מה שהתנאים שווים, אפשר לעשות.
תנאים שווים ושאתה לא שובר אותו לגמרי. אפילו אם התנאים שווים אבל אתה שובר אותו לגמרי, אז זה חיוב מוסרי. אסור לך לשבור את המתחרה שלך לגמרי. תציע לו, עכשיו, מה אפשר? אפשר לעשות כל מיני דברים כמובן. זה לא אומר שאל תפתח את העסק. תעשה איתו איזו שותפות, תקנה ממנו את העסק. אפשר לחשוב על כל מיני דרכים איך לעשות את זה באופן חכם שיועיל לכולם. אבל לבוא וליצור בעצם מציאות שהוא נמחק, זה מציאות שאסור לך לעשות אותה. לא גנב, אבל מה? אבל לא גנבתי מאף אחד, לא עשיתי. אז מה? יש לנו מחויבות מוסרית, זה נקרא נסעת ונתת באמונה. לא רק תחרות הוגן, דיברנו על זה בשיעור הקודם. תחרות הוגנת זה דבר אחד, זה קומה אחת. אבל יש גם עניין של אמונה. תהיה אדם נאמן. נתתי פה דוגמה, השתדלתי בסוף כל אחד מהדילמות האלה, לתת, שוב, זו שאלה למחשבה, אני ממש ממש לא מתכוון פה לפסוק הלכה, כי כל אחת מהשאלות היא מורכבות מאוד מאוד, ויש בהם הרבה תנאים. אבל רק כדי ליצור, לעורר אותנו למחשבה. כיצד צריכה מדינה יהודית להגיב לכניסת חברה כגון אמזון? אני לא יודע כמה, אני מאוד מאוד אוהב ספרים. אז יש לי טיפ טיפה, אני אוהב גם לקרוא על שוק הספרים. בהרבה מאוד, אני הולך בארצות הברית, כמעט אין היום חנויות פרטיות לממכר ספרים יד שנייה. אמזון סגרו את כולם. כמו, לא כולם, ברור לכם שעוד יש קצת, אבל זה שינוי אדיר מאז שהם נכנסו לשוק. הדבר הזה הוא תהליך שכמובן קורה, זה דומה למה שדיברנו מקודם על היחס בין המקולות השכונתיות לבין הסופר. זה קורה בכל מיני שווקים, בכל מיני אופנים. עכשיו, שוב, אני לא פוסק פה הלכה, וגם הבחור שמנהל את אמזון הוא לא יהודי, ואני לא חושב שהוא ישאל אותי מה ההלכה. אבל זה רק כדי איך אנחנו בתור מדינה יהודית, אז נניח חברת אמזון כרגע רוצה להיכנס, מה שאתם יודעים, לתוך השוק בישראל. איך אנחנו אמורים להגיב לדבר כזה? לאור ההלכות שלמדנו עכשיו. מה היחס בין תשלום המיסים שהם ישלמו לבין המיסים שמשלמים סוחרים מקומיים? כל אחד מאיתנו. אני גם מזמין ספרים, בעיקר ספרים באנגלית, אז אני מזמין אותם מחוץ לארץ. אז אתם יודעים שמתחת לרף מסוים, אתה לא משלם מע"מ. עכשיו, זה ממש חוק לא הוגן, כולנו מבינים את זה, נכון? אתה מזמין את אותו מוצר, הוא עולה נניח 30 דולר. אז אם אתה מזמין אותו מחוץ לארץ, ורוב הסוחרים האלה מלא נותנים לך משלוח חופשי, אין מע"מ. אתה קונה את אותו מוצר בארץ, אתה משלם מע"מ. זאת אומרת, יש בעצם, זה מה שראינו מקודם, שזה תחרות לא הוגנת.
אני לא משלם מע"מ, אלא למי
לשלם? מי? לא, אבל אם אני מייבא, אני אדם פרטי, אני מזמין מוצר שעולה יותר מ-75 דולר, זה היום הרף, אני משלם למדינה מע"מ. בטח, אבל אם אני מזמין מוצר פחות מ-75 דולר, אז אני לא משלם. אבל בשביל הרבה יבואנים הדבר הזה, בשביל הרבה יצרנים מקומיים, אתה מבין שכל מי שמייצר מוצרים שהמחירים שלהם בדרך כלל הוא פחות מ-75 דולר, אז אתה נכנס פה לתחרות לא הוגן. עכשיו עוד פעם, אני לא עכשיו פוסק הלכה בנושא. אבל דרך אגב, לאילתים אסור לעשות משלוחים בלי מע"מ. אבל אתה תשלם הרבה יותר מהמע"מ על הדלק. אני מבין, אבל אתה מבין את ההבדל.
אם ניקח היום את מה שאנחנו לומדים לדעתי,
נצא דוגמאות מהיום, אנחנו לא... לכן אמרתי בהתחלה, אני לא אומר עכשיו הלכה לכאן או לכאן. אני רוצה לעורר מחשבה. אבל אם אנחנו מדינה יהודית, אז אנחנו נשים את החוקים היהודיים? מה זאת אומרת? אתה צודק שאם אני יהודי שגר בחוץ לארץ, אני לא כופה את החוקים שלי. אבל אם אני יהודי שגר פה בארץ, בעזרת השם, אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. חוקים פה יהיו לפי ההלכה, בעזרת השם. שוב, כל דבר לפי עניינו, ואני גם לא יודע את כל הפרטים, זה יהיה לא נכון לי להיכנס.
שלך בדיוק, יש שלוש רשתות גדולות.
אוקיי. כתוצאה, בגדים זו דוגמה מאוד מאוד טובה. קשה מאוד למצוא בגד למעלה מ-75 דולר, ובאמת התוצאה היא שאפילו אם אני מייצר ממש בשיא היעילות, עדיין אני לא אוכל להתחרות עם אנשים שמייבאים מבחוץ, מהסיבה שהמדינה ממני גובה מע"מ, ומהם היא לא גובה מע"מ. אוקיי, אבל זה יכול להיות עדיין הוגן, אין... אוקיי, בסדר, טוב, אני לא רוצה, שוב, אני משתדל מאוד להימנע, אני מקווה מאוד שאנחנו לא ניתקע על כל שאלת מחשבה כזאת, התכוונתי שנחשוב על זה בבית, בסדר? לעורר מחשבה. יש מקום לדון בפרטים של כל אחד מהמקרים. כן, בדיוק. תחשבו על הרעיון. הלאה. נניח שכבר פתחנו תחרות. איך מתחרים? יש לי חברה, אני מוכר בגדים לצורך העניין, יש חנות בגדים לידי, ואנחנו מתחרים אחד בשני, אמרנו להלכה מותר לעשות את זה. ועכשיו אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני יודע שהבחור שלידי, כן, הוא מתכוון בשבוע הבא לעשות יריד גדול מול, אתם יודעים, לעשות כזה דוכן גדול מול החנות שלו, הוא כבר דיבר עם ההנהלה של הקניון או של העירייה או משהו, כדי לזכור את המקום ברחוב להוציא את הבגדים. אני חושב, ומה אני ישר אומר לעצמי, אם אני אזכור את המקום הזה לפניו, אז אני לא באמת צריך כל כך הרבה מקום לבגדים שלי, אבל מותר לי לזכור, מותר, נכון? אם אני אלך להנהלה של הקניון, אני אזכור כמה שאני רוצה. עכשיו, כתוצאה מזה שאני אזכור הרבה מאוד מקום, אז אני אפזר ככה את הבגדים שלי ברווח גדול, ומה יקרה לו? אני חוסם אותו. מה אני מכשיל? אני חוסם. זה, דרך אגב, פרקטיקה מאוד מקובלת ברשתות שיווק, אם אני נניח חברת, לא יודע, חברה למשקאות קלים, אני סוחר או אני משלם כסף או אני עושה איזושהי עסקה עם הרשת שיווק תשימו את הבקבוקים שלי במדפים האלה והאלה. מה יקרה לבקבוקים של המתחרים? במדפים הרחוקים, הגבוהים, כל מיני. במחסן, יהיו מוצגים במחסנים, במדפים במחסן. עכשיו ברור, אם אני רוצה לקדם את העסק שלי, זה מותר. לשים את הבית שלי במקומות טובים, זה ודאי מותר. אבל אם אני בכוונה לוקח יותר מדפים ממה שמבחינת היעילות שלי אני צריך, והסיבה שאני עושה את זה, זה כדי לחסום בעצם את המתחרה, אז הדבר הזה, עכשיו זה פרקטיקה מקובלת מאוד, היום. אני לא הייתי אומר את זה כי אני זה, אלא כי קראתי כשהכנתי את השיעור הזה. הדבר הזה הוא פשוט אסור. תכף בוא נקרא מה הזמן שלנו מתקצר, כל דוגמה פה היא מרתקת. בוא נעשה את זה בזריזות. רב גידל היה מהפך באי ערה. רב גידל היה באמצע מסע ומתן, הוא רצה לקנות קרקע מסוימת. תוך כדי זה שהוא במסע ומתן, הלך רבי אבא וקנה. שילם לה עוד 500 שקל יותר, לקח את הקרקע, הרב גידל כבר היה, אתם יודעים, כל מיני עסקאות סיבוביות, איך הוא יקנה ואיך הוא יעשה, לקחו לו את זה מתחת לרגליים. טוב, הלך רב גידל וקבלי לרבי זרע, כן, אז הוא הלך לרבי זרע והגיש קבילה, קבלי זה הגיש קבילה, הגיש תלונה, הוא יודע איך הוא קנה ממני. עכשיו, מה אתה רוצה? אתה קנית? לא. חתמת על משהו? לא. אז מה, איזה זכות יש לך? על מה אתה מתלונן? זה הגיע, הם חיכו עד החג, בסוף כיסליק אשכחי. בסוף הגיע רבי אבא ונפגש עם רבי יצחק נפחא, שזה הסמכות שאליה זה הגיע בסוף. אמר לו, אני מהפך בחררה, ובא אחר ונטלה עם אנוש, זה אני שמתעסק עם איזשהו אוכל, אבל הוא לא לקח אותו עדיין. ומישהו מגיע וחטף יותר מהר. מה אתה חושב עליו? הוא לא גנב, הוא לא גזלן, הוא לא חטף לאף אחד מהכיס. אמר לו, נקרא רשע. אז הוא שאל, זה כמו נתן ודוד. אמר לו, מר, מה הייתה מעבד האחי? אז למה אתה עשית את זה? אמר לו, לא ידעתי. טוב, אז הוא התנצל, בסדר, יש שם המשך לסיפור שאנחנו כרגע נחתוך אותו החוצה. זה גמרה. עכשיו תחשבו, לא, אולי זה רק לעניים, זה רק... לא, 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 לא. זה ההלכה. זה מתוך השולחן ערוך עוד הפעם. המחזר אחר דבר לקנותו לסוחרו, בין קרקע בין מטלטלים, ובא אחר וקנאו כדי לחסום, נקרא רשע. עכשיו שימו לב, פה אין סנקציה. אתה לא יכול אחרי זה, נניח אם הוא עשה את זה, אתה לא יכול לתבוע אותו. למה לא? כי אי אפשר להוכיח כוונות. אם אתה עשית את זה כדי לקדם את העסק שלך, אז זה מותר. אין את זה שום בעיה. אבל אם עשית את זה כדי לחסום את השני, אז אתה רשע. עכשיו, דיברנו על זה גם בשיעור הראשון, בניגוד לחוק. חוק זה מה שאתה יכול, מה ששפיט שפיט, מה שלא שפיט לא שפיט. כוונות זה לא דבר שפיט. אבל ההלכה, בגלל שהיא עוסקת גם במוסר, היא יכולה גם להגיד לאדם, גם אם אנחנו לא יכולים לשפוט אותך, כי אנחנו לא יודעים מה יש לך בלב, תדע לך שהדבר הזה הוא אסור. וכל אדם שהוא אדם ירא שמיים, אז ממילא כך הוא יעשה. זה אחת מהמעלות הגדולות של מערכת דתית, על פני מערכת שהיא לא מערכת דתית. שאנשים יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה למה האדם מתכוון. איך הגעתי לכאן? שנייה. סליחה. כן. אוקיי, אז זה ההלכה. עוד פעם, נקודה למחשבה. זה מה ששאלנו מקודם. האם מותר לחברת משקאות לזכור שטחי תצוגה ברשתות השיווק מעבר לצורך שלהם, על מנת למנוע תצוגה של המתחרים? שוב, היה על זה הרבה דוחות, ולכן הגעתי לדבר הזה, לשאלה הזאת. הדבר הזה היה מאוד נידון, ובפועל זה פרקטיקה כנראה מאוד 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 מקובלת. אם אתה עושה את זה רק כדי לחסום את המתחרה, זה נקרא רשע. אם אתה קדם את עצמך, אז הכל בסדר. אבל הרבה פעמים כנראה שהדברים נעשים, היה קבוצת כדורסל שפעם היו אומרים עליה שהיא קונה שחקנים שהם לא צריכים אותם, רק כדי לשים אותם על הספסל, כדי שאחרים לא יוכלו להשתמש בהם. זה הדבר שעליו אנחנו מדברים כאן. כן, אבל בכדורסל בסדר, יש אנשים שבשבילם זה מאוד חשוב, אבל אני מניח שזה פחות קריטי. אבל כמובן שמדובר על פרנסה של אנשים, והדבר הזה, שוב, אלה דברים, בחלק מהמדינות היום זה מוכר כפשע, שוב, יש חברות שנטבעו על הדבר הזה, כי הם ראו אותם כחסמות את המתחרים שלהם בכל מיני דרכים. יש אפשרויות, כשאפשר להוכיח את זה, אפשר להוכיח את זה, אבל ההלכה אומרת, גם אם אי אפשר להוכיח את זה, אם אתה עושה את זה רק על מנת להזיק לשני, זה נקרא רשע. עוד דוגמה שהפוסקים דנים בה, לא הכנסתי את זה כאן, נניח שאני חברת אלקטרוניקה. יש לידי עוד חברת אלקטרוניקה, הייטק, ויש שם מהנדס, תוכנה, מומחה אדיר בתחומו. אני לא צריך אותו. יש לי את המהנדסים שלי, אבל אני רוצה שהוא לא יעבוד אצלם. גם דברים שהם דברים שקורים. אם אתה צריך אותו, אז מותר לך. אם אין לך אפשרות למישהו אחר שהוא באותה איכות. אם הוא היחיד שהוא בעל הידע, כלומר, אם אין לך דרך אחרת להשיג מישהו שהוא בכזאת רמת מומחיות, אלא לקחת אותו, אז מעיקר הדין זה מותר. כמובן שעדיין יהיה אסור לו לגלות סודות, מה שאסור לעשות, אסור לעשות. אבל מבחינת הלזכור אותו יהיה לך מותר, כי המטרה זה רק לקדם את עצמך ולא לפגוע בשני. אבל אם חלק מהחשבון שלך זה שאתה רוצה להזיק לחברה השנייה, על ידי זה שאתה לוקח מהם את העובד המוכשר הזה, אז הדבר הזה הוא אסור. עכשיו עוד הפעם, איך אני אוכיח? אני לא אוכיח. אני מודה, אני לא יכול להוכיח את זה. כן. כל דבר מזיק. גם אם אני מוכר את המוצרים שלי במחירה טובה, אני מזיק להם, כי קונים ממני ולא מהם. אבל אני מתכוון להגיד, השאלה היא מה המטרה שלך. ולכן זו שאלה שהיא מסורה ללב. זו לא שאלה שבית משפט יכול להכריע בה.
אם זה לתועלת שלך.
אם זה לצורך התועלת שלי, זה מותר. אם זה לצורך ההיזק להם, אז זה אסור. זה, 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 קשה להוכיח את זה, אבל בלב אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות.
לפעמים זה הדעת עליה.
לא, קוראים באמת.
לא, הם קוראים, אבל השאלה היא מה הניע אותך, זו השאלה. מה המוטיבציה שלך? לכן אמרתי, אני לא בודק. המטרה שלי היא לא לבדוק. שמה?
אתה מנהל עסק בשביל עסק הרוויח את המקסימום, או שבעלי המניות הרוויח את המקסימום?
אז לכן אנחנו אומרים, אז כנראה זה לא מספיק. חוץ מלהרוויח את המקסימום, צריך גם להיות אדם ישר. זה בעצם מה שההלכה מנסה להכניס לנו דרך כל הדברים האלה. שלא ייתכן שהערך היחיד שלנו, זה הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מה לגבי תחרות מחירים? זה קודש הקודשים של הקפיטליזם, נכון? זה ממש כל העניין. בואו נעשה תחרות כדי שיורידו מחירים. אפילו על הדבר הזה. רבי יהודה אומר, זה משנה במסכת בבא מציע, לא יפחות את השער. רבי יהודה אמר, אתה מוריד את המחיר, כולם יבואו לקנות אצלך. אתה מזיק? טוב, עד כדי כך ההלכה לא נפסקה. חכמים אומרים, לא, זכור לטוב. אם אתה עושה הנחה, אתה זכור לטוב. והגמרא, סליחה, מסבירה, מה הייתה עמד רבנן? משום דקמר וח לטרעה. אתה מוריד את השער של, כלומר, את המחיר לצרכן. אז זאת אומרת, אף על פי שיש לנו עמדה של רבי יהודה שהיא, אפשר להגיד, קיצונית, היא אומרת, אסור לעשות תחרות מחירים, אנחנו לא פוסקים כך, אלא אנחנו פוסקים שמותר לעשות תחרות מחירים. אבל גם אז, יש לדבר הזה מגבלות. מה המגבלות? עוד הפעם, אנחנו, הפעם זה ערוך השולחן, לא השולחן ערוך, אלא ערוך השולחן, שהוא פוסק שחי בליטה, רוסיה, ליטה, בתחילת המאה ה-20. הוא אומר כך, יכול למכור בזול, ואין בני השוק יכולים לעכב עליו. אז אם התחרות הוגנת, כמו שאמרנו, אני משלם את כל המסים כמו כולם, אבל אני מוכר בחצי מחיר, אז אני מוכר בחצי מחיר. אבל אומר ערוך השולחן, אבל לזלזל במחירת סחורה, איסור גמור הוא, שמתוך כך מקולקל דרך המסחר, ומאבדים מאות אחרים. עכשיו אנחנו, מה זה אומר לזלזל בדרך המסחר? אז פה צריך עוד פעם, צריך קצת להיות סוחר כדי להבין מה קורה. יש מציאות בעולם, שוב, אני לא איזה מומחה גדול, אני קראתי להתכונן לשיעור. יש דבר שנקרא בעולם מחירי היצף. מה זה מחירי היצף? זה אומר שנניח יש תחרות, יש שתי חברות, ובגדול יכול שהחברה השנייה אפילו יותר יעילה ממני. אבל מה? לי יש גב כלכלי. למה יש לי גב כלכלי? כי אני בכלל קונצרן שמייצר גם מקררים. אני לא יודע מה. יש לי גב כלכלי מאוד חזק. מה מאפשר לי הגב הכלכלי החזק? אני יכול למכור בעצם במחירי הפסד, או קרוב מאוד למחירי הפסד. ואני מסוגל להחזיק את זה, להציף את השוק, ומאחר ויש לי, כמו שאמרתי, גב, אני יכול להרשות לעצמי להפסיד שנה, שנתיים, שלוש. המתחרה שלי, אף על פי שיכול להיות שהמוצר שלו בפועל יותר יעיל, יותר טוב, אבל הוא אין לו את הגב. הוא לא מסוגל לעמוד במחירי היצף. מה יקרה לו אחרי שנה, שנתיים? כמה הוא יכול לעמוד במחירי הפסד? הוא לא יכול, הוא יתמוטט. הוא יסגור את הביזנס. ואז, טוב, כמובן שאז מה יהיה? כשאני אהיה השחקן היחיד בשוק, אז כמובן שאני אוכל לא רק להחזיר את המחיר, אני אוכל גם להכפיל אותו, וכל אלה, שום דבר מה שאני אומר לא המצאתי, הכל דברים שקרו קרו במציאות בכל מיני מדינות, כולל כאן. מה? לא תמיד. לפעמים, זה נקרא חסמים. אנחנו בראש שלנו שכל דבר תמיד אתה יכול לפתוח. אבל אני עכשיו אגיד לך עכשיו, בוא תפתח, תפתח מחשב. תפתח תוכנה כמו Windows, כן? של תוכנת איזה... זה לא מספיק. אפילו אם תפתח תוכנה יותר טובה מ-Windows. בשביל להתחרות בהם אתה צריך מיליארדים של מיליארדים של דולרים, רק בשביל כי הם כבר נמצאים בכל מקום בשוק. החסמים מאוד גבוהים כדי להיכנס לתחרות. זה לא מספיק שהמוצר שלך יהיה טוב. ולכן הרבה פעמים הצלחתי להוציא את המתחרה שלי מהשוק, אז זה לא, אחרי שהשתלטתי על השוק, כדי לחזור הוא יצטרך מאמץ שלפעמים הוא כמעט בלתי אפשרי. אז באמת, מחירי היצף, ברור שההלכה תאסור אותם. מבחינת החוק במדינה, יש מדינות שהדבר הזה אסור, יש מדינות שהדבר הזה מותר. כמובן שהבעיה היא שקשה מאוד לזהות את הדבר הזה. גם לפעמים יש הרבה דוגמאות, נניח חברות של דגני בוקר. יש דברים כאלה, יש בעולם, חברות של דגני בוקר. הם נוהגים, אז אני מצטער שאני מכניס לכם לכל הפרטים, אבל זה כדאי לדעת, מבחינה מעשית. אז אתם יודעים שיש דגני בוקר פשוטים, מה שקרוי בעם קורנפלקס. ויש את כל הממותקים. כן, הממותגים. מסתבר שהמנהג הוא, הרבה פעמים, למכור את הקורנפלקס, את הפשוט, במחירי הפסד. תמיד הם מוכרים את זה במחירי הפסד. למה? כי זה נחשב המוצר, זה נקרא מוצר מוביל. אתה שם אותו בפרונט, והוא רק, אני יודע מה, 12 שקל לקילו, 10 שקל לקילו. אנשים רואים את זה, נחטפס להם בראש שקורנפלקס זה מוצר זול. אחרי זה הם ישימו את הקופסה, שהיא קודם כל לא קילו אלא 500 גרם, והיא לא 12 אלא היא 18, בעצם זה פי 4 מהמחיר של הקורנפלקס, אבל אתה מכרת את זה במחירים זולים, ובעצם רימית את הציבור, לא, מה זה רימית? לא רימית אף אחד, הכל עם מדבקות, הכל כתוב, המשקלים כתובים, אבל המוח שלנו ככה הוא עובד. המוח שלנו עובד באופן שכשהראו לנו משהו זול, אז אנחנו, מבחינתנו, כל הקטגוריה הזאת עכשיו היא קטגוריה של דברים זולים, או קטגוריה של דברים בריאים. יש כל מיני דרכים איך הדבר הזה עובד. היום, דרך אגב, לא נדבר על פרסום. זה עולם שלם. אפשר בקלות להעביר שיעור שלם מה מותר ומה אסור בפרסום. וגם פה הפער בין עולם ההלכה לבין מה שמותר היום הוא גדול מאוד. הוא גדול מאוד. אז קצת נכנסנו לפרסום, אבל מה תהיה עמדת ההלכה לגבי מחירי היצף? לכאורה דבר פשוט שמחירי היצף יהיו אסורים. אבל מה? אבל הצרכן מרוויח, מה אכפת לך? זה לא. הדבר הזה הוא אסור. כי אתה, עוד הפעם, אתה שובר את המפרקת של המתחרה, כי הוא לא יכול לעמוד בזה. כן. עוד דוגמה, כן, קצת פרסום, אבל לא ממש פרסומות, אלא יותר איך משווקים. אז עוד הפעם, ראינו שרבי יהודה הוא קצת המייצג של העמדה הקיצונית פה, אז רבי יהודה אמר, אסור להוריד מחירים. גם רבי יהודה אומר, לא יחלק החנווני כליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבוא אצלו. כן, אז לא המציאו כלום, שום דבר לא חדש. אתם יודעים, קונים דירה, מקבלים קומקום, נכון? כנראה שזה עובד עלינו, אחרת החברות לא היו עושות את זה. אז מפתים אותך ממש בשטויות שאין להם שום ערך למוצר שאתה קונה. אבל כנראה שזה עובד. עכשיו, בוודאי שזה עובד כשאתה מפתה את השליח למקום את הזה, אז האבא שולח את הילד שלו לעשות קניות, והחנווני אומר, בוא, אם תקנה אצלי, יש הרי מתחרה פה בהמשך הרחוב, אם תקנה אצלי, תקבל סוכריה. כולנו מכירים, אז הלכנו עם ילדים לקניון או למקום כזה, ואז יש איזשהו מבצע. תקנה איזשהו מוצר, תקבל איזה בובה קטנה. אחד ועוד אחד, זה עובד גם על מבוגרים. אומר רבי יהודה, הדבר הזה הוא אסור. אסור לך, זה נקרא תחרות שלא על בסיס מחיר, תחרות שיווקית. כן, מקדונלד'ס זה דוגמה מצוין. זה קורה בכל ה... זה קורה בכל... גם רבנים עושים את זה. נותנים פיצות, נותנים זה.
מטרות טובות,
כן. אז... אבל חכמים מתירים, חכמים לא, מותר לי לתת, לתת מתנות, כן, למי שקונה. מותר? אומרת הגמרא, מה איתה, מה היו דרבנן? למה חכמים מתירים? שאומר לו, אתה נותן אגוזים, אני נותן אגוזים, אתה תיתן שסק. זאת אומרת, הוא אומר לו, זה תחרות שווה. למה? כי אני נותן בונוס כזה, אם אתה רוצה, תיתן בונוס אחר, אז אני נותן צעצוע, אתה תיתן מסטיק. אוקיי, זאת אומרת, וזה באמת פסיקת ההלכה. זאת אומרת, רבי יהודה הוא קצת קיצוני בנושא הזה, חכמים, זה עמדה יותר מתונה, באה ואומרת, מותר לי לנסות למשוך לקוחות לחנות שלי, גם בדברים שהם לא איכות המוצר, והם לא המחיר, אלא... מה, כן, על הדרך, כל מיני בונוסים, כל מיני דברים, הרי כולנו יודעים שעובדים עלינו, נכון? הרי כולנו מבינים שהחברות האלה הן לא נותנות מתנות, אלא כל מה שאתה מקבל מתנה זה בתוך המחיר של המוצר. הרי הם לא, המנכ״ל החליט להביא, לבוא מהבית עם כסף ולחלק מתנות, אנחנו מבינים שזה לא ככה, ברור לנו שאנחנו משלמים את ה... אבל זה עובד עלינו, בסדר, זה עובד עלינו. אומרים חכמים זה מותר, אבל מה אסור לעשות? אומר ארוך השולחן, עוד הפעם, מותר לחנווני לחלק כליות ואגוזים לתינוקות, כדי להרגילם שיקנו ממנו, ואין שערי החנוונים יכולים למחות בו, כי מי ימחה בידם לעשות כן? רשות ביד כל אחד לעשות איזו השתדלות לפדיון, כמו שמבקש מאנשים שיקחו ממנו. אבל מחנותו של אחר אין לקרות שום קונה ועובר בלא תשיג גבול. אם הבן אדם השני כבר נמצא בתוך החנות, צריך, אם הלקוח, אסור לך... הייתי פעם באיזה מקום, באיזה חנות, באתי להיכנס לחנות למוצרי חשמל, ופתחו בדיוק חנות מתחרה באותו אזור, והשליח של החנות המתחרה, לא יודע אם בא לחנות, אבל לפחות אחד מהשליחים שלו, עמד בכניסה לחנות חשמל השנייה וחילק פליירים עם המוצרים של של החנות החדשה. עכשיו, אני מבין למה, כי כולם הלכו לחנות הישנה, כי כולם הכירו אותה, והוא ניסה ככה להביא אנשים אליו, אני באמת מזדהה עם המצוקה שלו. אבל הדבר הזה זה ממש מה שאסור, כי אתה לוקח את הלקוחות של השני. עכשיו, אבל העולם שלנו לא פעמים יש דברים כאלה. למשל, דוגמה מאוד מאוד נפוצה. האם מותר לחברת אלקטרוניקה להציע עסקת טרייד-אין למחליפים ממכשיר של חברה אחרת? נכון? אז אני, נניח, יש לי, זה בטלפונים היום זה מאוד נפוץ, אז אני לקוח של חברת אפל, יש לי אייפון, אין לי, כן? אבל נניח שהיה לי, בסדר, יש לי אייפון. אז אני, ויש הרבה נאמנות בדברים האלה. אדם בדרך כלל שקונה, הוא מרוצה, אז הוא מחליף מאייפון 2 לאייפון 3, לאייפון 4, לאייפון זוס ואזיס, ממשיך. ומי שהוא בסמסונג, אז יש גם פעמים נאמנות, אז הוא עובר מ-2 ל-3, ל-4, ל-6. מה החברות האלה עושות הרבה פעמים? אומרת, תשמע, אנחנו נותן לך טריידין. אם אתה תביא לנו את האייפון שלך, תקבל מכשיר שלנו בחצי מחיר, בשליש מחיר. לפעמים אפילו יוצא שניתן לך כסף כדי לעשות את ההחלפה. וזה, תפתחו עיתון, הפרסומות האלה נמצאות. חברת טלפונים באה ואומרת, אנחנו נותנים מחיר מיוחד ללקוחות שעוברים אלינו מחברה אחרת. הלקוחות הקיימים, הם יקבלו את המחירים הגבוהים. נכון, אם אתה לקוח קיים, אין בעיה. אז אתה תקבל מחיר פי 3. אבל מהכוח שעובר מחברה אחרת, אם תיתן לנו חשבונית ששילמת בחודש שעבר אצל חברה אחרת, אנחנו ניתן לך הנחה שנה במחיר מוזל. דברים נפוצים, קיימים, אתה שומע אותם פרסומות ברדיו.
צצים
אליך הביתה, אומרים לך, לקוח של איזה חברה אתה? אתה אומר להם, אני לקוח של X, אז יש לנו מבצע מיוחד ללקוחות חברת זה, אם תעבור אלינו. דברים מאוד נפוצים. זה, נכון שזה לא בתוך חנות, ולא מושכים אותך מתוך חנות, אבל האם זה לא בדיוק אותו דבר? אני בעצם לקוח של החברה הזו, ואתה בכוח...
השאלה, מה זה לקוח של החברה הזו?
שוב, אני... מנוי חודשי.
החברה השנית יכול לעשות אותו דבר.
כן, אבל זה מה שארוך השולחן אומר. אפילו אם מותר לעשות שאפשר לעשות אותו דבר, יש גבול. הגבולות צריכים להיות שאני שם את הפרסומת שלי כביכול ברשות הרבים. אבל אני לא עושה טרגטינג, אני לא עושה מיקוד ממוקד על הלקוחות של החברה השנייה. למה? לא כי אי אפשר, אלא כי זה נחשב מסחר שהוא לא באמונה. זה דבר שהוא לא מוסרי. אני כבר לא צריך לדבר על זה שאנחנו מאמינים שהמשחק הוא לא משחק סכום אפס. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד. אם אני אקח מהשני, זה לא אומר שלי יהיה יותר. אבל אני אפילו לא מדבר ברמה הזאת, אלא ברמה הפשוטה של להיות בן אדם. להיות בן אדם זה אומר שוודאי אני אנסה למכור כמה שאני יכול. אבל לא לקחת את הלקוחות של הצד השני, אלא להציע את המרכולת שלי. אם מישהו יעבור, אז אל תמנע. כן, אם מישהו רוצה, הוא אומר לו, שמע, אני עכשיו עובר מחברה X ל-Y. אני לא אגיד לו, אל תעבור. בטח תעבור, בשמחה. אבל לא לעשות פרסום ממוקד. דווקא ללקוחות של המתחרה שלך. אז עוד פעם, כל אלה דברים שבעולם שלנו נחשבים, לגיטימיים לחלוטין, מפרסמים אותם בראש כל חוצות. ההלכה אומרת, זה דבר שהוא לא מוסרי. זה צריך לעורר אותנו להרבה הרבה הרבה מחשבות. שוב, לכן אמרתי שאני לא אומר שום דבר פה עכשיו, לכן אני לא אומר שום דבר להכריע כרגע הלכה למעשה, וכל דבר צריך לבדוק אותו. נכון, כל דבר צריך לבדוק אותו לגופו, צריך לבדוק מה זה נקרא להיות בתוך החנות, אני מסכים, 100%.
למרות שהדוגמאות של המשנה זה ממש דומה למה שקורה היום, זאת אומרת, תמבה בני אדם המסחר הוא...
אני גם חושב שההבדלים הם לא מאוד מאוד, אני לא חושב שההבדלים הם לא מאוד מאוד גדולים, אני גם מסכים. צריך לבדוק עדיין, גם בעולם שלהם, לפעמים לכל שינוי יכול להיות הרבה מאוד משמעות, ולכן אני לא בא להגיד שמשהו מותר או אסור באופן חד, לכן הקדמתי את ההקדמה שהקדמתי בה. אני רוצה אבל לעורר אותנו שנחשוב, אנחנו בתור בעלי עסקים, אנחנו בתור... צריך לשאול את הדברים, צריך להתייעץ לגביהם, כי חלק מהדברים האלה הם מבחינה הלכתית פשוט אסורים. ראינו דברים קשים, נקרא רשע, אף אחד מאיתנו לא רוצה חס וחלילה, אז הרווחנו עוד 100 שקל, עוד 1,000 שקל, עוד 100,000 שקל. אדם יעלה למעלה אחרי 120, שאלו אותו נסעת ונתת באמונה, שם אי אפשר לשקר. הפה שלך יוציא את מה שקרה. אנחנו לא, בוודאי שאף אחד מאיתנו לא רוצה אפילו להתקרב לדבר כזה. טוב, אני כבר באיחור מאוד גדול. יש דברים יוצאי דופן, אני לא אקרא עכשיו מבפנים. למשל, בתי ספר, ישיבות, מותר להתחרות כמה שרוצים. מה שמני אמר מקודם, במגזר הרוחני יש הבדל. כמה שרוצים להתחרות, תתחרו, שיהיה לה בריאות, אני אעביר שיעור פה עכשיו, יבוא רב, יעביר גם, אז אני לא אגיד לו, תשמע, אני הרב כאן, אתה חוסם אותי מזה. אז יש עניין אחר, מרא דאתרא, סמכות הלכתית, זה צריך שיהיה סמכות אחת. אבל להעביר שיעור, שאני אגיד לו, אתה לוקח לי את האנשים מהשיעור שלי לשיעור שלך, אין דבר כזה. הוא מלמד, אתה מהאנשים, הפוך, כמה שיותר ילמדו תורה, יותר דבר טוב. אז בענייני לימוד תורה, אין תחרות, אין מגבלות. מערב הפרוע. עוד דבר מאוד מעניין, אז זה אבל נגיד עניינים רוחניים, אבל גם עניינים מעשיים. אמרתי שאני לא אקרא, אבל זה כל כך יפה, קשה. אמר מר, עזרה תיקן להם לישראל שיהיו רוכלים מחזירים בעיירות, כדי שיהיו תכשיטים מצויים לבנות ישראל. בענייני תכשיטים, אין הגבלה למכור מחוץ לעיר. אין מס על תכשיטים. למה? כי זה דבר שמבינים שהוא חשוב. דבר מדהים, נכון? אבל עכשיו, שוב, מה זה יגיד בזמן שלנו? אפשר לדבר הרבה. אני מביא את זה כדוגמה להראות שההלכה גם מכירה באפשרות של מוצרים שהם יוצאי דופן. כן, דיוטי פרי, בדיוק.
זה מתאים לתקופה, זה
בדיוק משהו. כל דבר צריך לדון. יש דברים שהם לפי גופם, יש דברים שהם לפי התקופה. צריך לדון בכל דבר לגופו. עוד דוגמה, יש דבר שנקרא יום השוק. ביום השוק מגיעים מכל הערים, וגם המוכרים מגיעים מסביב, אבל גם הלקוחות מגיעים מסביב. אז אני לא יכול להגיד, תשמע, אני בן תל מונד, אז לכן הבחור מעזרי לא יכול למכור פה ביום השוק, כי זה לא נכון. כי ביום השוק גם הלקוחות של עזריאל מגיעים. אז כמו שהלקוחות מגיעים מעזריאל, גם למוכר של עזריאל מותר לבוא לפה. אז גם יום השוק הוא יוצא דופן, כל אחד מהדוגמאות האלה צריך לדבר עליהם הרבה. אני רק אומר אותם עוד פעם כדי להראות לנו את ה... לתת לנו איזשהו טעם של האירועים היוצאי דופן, מה היו המקבילות בימינו, מה נקרא שוק, מה לא נקרא שוק, מה נקרא תכשיטים, מה לא נקרא תכשיטים, מה נקרא חוכמה. האם אוניברסיטאות, אתם יודעים שהיום אוניברסיטאות זה אחד מהמגזרים המונופול הכי גדול. תנסה לפתוח משהו כזה, זה ימחצו אותך. אז פה בארץ יש מונופול מאוד גדול להשכלה גבוהה. כנראה חזל לא כל כך עודדו את זה, הם חשבו אחרת. אז מה היחס לתחרות בהלכה? אז ראינו מקודם, במקום זכויות הפרט, כמובן בבסיס של ההלכה עומדות החובות, לשאת ולתת באמונה. זה אמור להוביל את האדם להתנהגות מוסרית, והתועלת אולי היא לא התועלת הכלכלית המקסימלית, אבל היא אמורה להיות התועלת הרוחנית המקסימלית. מקודם דעתי ספר באנגלית, אני רוצה גם לפרסם ספר בעברית, ספר גם מאוד מאוד נחמד. מאיר תמרי היה כלכלן מאוד בכיר, וכתב ספר שנקרא כסף כשר, מאוד מעניין, השתמשתי בו גם להכנת השיעורים האלה, בשפה קולחת, בהירה, ואדם שמתמצא באופן עמוק בכלכלה מודרנית. ספר מאוד 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 מעניין, שוב, אני לא אומר לפסוק ממנו הלכה, אבל בהחלט לקרוא ולהתרשם מהדברים שהוא אומר. ובר כפרה אמר, זה אותו בר כפרה שאמר שהקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, ואלעזר הכפר, גדול שלום, מה עם העליונים, המלאכים, שאין להם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, נכון, זה מה שדיברנו לו כל שיעור, ולא מצות וריבות ולא מחלוקת ולא עין רעה צריכים שלום, כי כתוב עושה שלום ממרומיו. אז אנחנו פה בעולם הזה שיש לנו את כל הדברים האלה, כל המידות הללו בנו על אחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בשלום, ולמרות שהתחרות כנראה צריך אותה, כמו שראינו בשביל השוק, מכל מקום צריך לשים לב שאנחנו עושים אותה מתוך התנהגות אנושית ונאמנה ומאמינה ומשכינת שלום, ולא חס וחלילה גורמת למלחמה. כסף כשר, מאיר תמרי.